כן, מי מושלם? אנחנו עמוד 130, פסקה שנייה. פסקה שנייה, בניסיונות. אנחנו מדברים על מהלך הגמילה מתופעת הגינוי, על הקושי שבתהליך הגמילה, על הצורך להחזיק, להחזיק מעמד. בניסיונות הראשונים שיעשה האדם להרפות מן הגינוי והכעס על הזולת, ילחש לו קול פנימי. כן? אבל אנשים כל כך טיפשים, כהי חושים, הרסניים, בלתי מתחשבים ואנוכיים. כן? כיצד אראה להם את חוסר שביעות רצוני אם לא אכעס? כן? זאת אומרת, הקול הפנימי למעשה זה מה שמחיה את הגינוי. בכלל, כל מידה ומידה יש לה קול פנימי. כל מידה ומידה יש מה שמחיה אותה, זה איזושהי מחשבה שעומדת ביסוד המידה. מידה היא לא יכולה להיות בלי איזשהו הלך מחשבה, כן? שמצית אותה, מחיה אותה. כן? כאשר אדם כועס, למשל, על מישהו, יש לו מחשבה על אותו אדם. האדם הזה הוא כל כך טיפש, האדם הזה הוא כל כך לא אחראי, לכן הוא כועס עליהם. אז הכל, כן, שאנחנו נשמע בתוך תוכנו, כאשר אנחנו נרצה לא לגנות, נשמע את הקול הפנימי הזה, כן, אותה מחשבה, שהיא בעצם אומרת לנו, אתה חייב לגנות, כי יש הצדקה לגינוי. זאת אומרת, מחשבה זה אידיאל. כאילו יש, זה האידיאל של הגינוי. כן? למה ראוי לגנות? למה חשוב לגנות? כן? מחשבה זה משהו יותר פנימי. כן? כדי שאדם יוכל, באמת, בוא נאמר, כדי שיצר רע יוכל להטעות את האדם, הוא לא מטעה אותו רק במעשה, כלומר, מכשיל אותו במעשה, אלא הוא משתדל שהאדם יתמוך את המעשה במחשבה. זה נותן למעשה הרבה יותר רציבות, הרבה יותר נצחיות. כן? בדרך כלל, הרשעים הגדולים, זה לא רשעים שפועלים מכוח היצר הסתמי, מה שנקרא חוטא לתאבון. לא, אלא חוטא להכעיס. החוטא להכעיס, את חטאו הוא עושה מתוך נימוק. כן? ריבונו שלנו, אתה חושב שהכל ממך? לא, לא הכל ממך. גם לי הזכות להחליט מה לעשות. זאת אומרת, זה נקרא חוטא להכעיס. זה חוטא שהוא מצרף לחטא שלו נימוק. וזה החטאים היותר יציבים. כן? כן, יש שתי סוגי חטאים. יש את החטא. כן? שהוא תוצאה של דחף עיוור פנימי, דבר שהוא בדרך כלל שכיח אצל אנשים, או שהם חסרי מחשבה, כן? אנשים שהם יותר יצריים, פרימיטיביים ופשוטים, שהמחשבה לא מפותחת אצלם, לכן יצר רע, כן? הוא לא משתמש במחשבה שלהם כדי להצדיק את החטא, כי בלאו הכי אין להם יכולת לפתח את המחשבה. אז לכן הוא מציס את החטא בעיקר במוקדים, כן? איזה מוקדים שלו? במוקדים היותר של תאווה, כן, דברים כאלו, בלי נימוק. האנשים היותר חכמים, אנשים שיש להם כוח לפתח מחשבה, יצרה ישתדל בדרך כלל להחתיא אותם בצירוף של נימוק מחשבתי. כן, אלה הרשעים הגדולים המסוכנים יותר, שהרוע שלהם הוא בעצם מנומק, הוא מבוסס על כביכול, כן, אידיאלים. לא צריך פה להזכיר יותר מדי את הדוגמאות לזה בהיסטוריה של 100 השנה האחרונות, כן, רשעי עולם שתמכו את מעשיהם הנוראים וזה. אבל המנגנון הזה הוא קיים גם באדם פרטי, צריך לדעת. בשעה שאנחנו עושים פעולה חטאית, כעס, קנאה, ואנחנו מרגישים שבעת ובעונה אחת יש קול פנימי שלוחש לנו, ראוי לקנא, אידיאלי לקנא, נכון לקנא, מוסרי לקנא, קנאה שלילית, אני אדבר כרגע, נדע שיש לנו את המחשבה הזו, וכרגע צריך לנקר אותה. צריך לעמוד מול המחשבה עצמה, לא כמובן צריך לעשות גדרים לחטא, כן? כדי למנוע את ההתפשטות שלו בגדר של עזרה ראשונה. העזרה הראשונה יהיה קודם כל לעשות גדרים לחטא, שלא נחטא, נעשה את הפעולה באופן מעשי. אבל אחרי זה צריכים להיכנס פנימה אל המחשבה, ומולה צריך לדון. צריך לדון על מחשבת הקנאה, על מחשבת הכעס, על מחשבת השנאה, כן? זה הדבר שאיתו צריך להתפלמס. אז הנה, יש פה דוגמה נחמדה כזו, כן, שמה קורה במהלך הגמילה, הוא התאבל לגנות, סליחה, בניסיונות הראשונים שעשה אדם, להרפות מן הגינוי והכעס, זאת אומרת, ילחש לו כל פנימי. עכשיו שימו לב ללחישות, הלחישות זה כולם סוגים של נימוקים והצדקות לגינוי. אבל אנשים כל כך טיפשים. אתם רואים, יש פה ניסיון לקבוע שבעצם הגינוי הוא הכרחי. כגינוי בעולם של טיפשים הוא הכרחי. זאת אומרת, יש פה איזה ניסיון לקביעה סוציאלית, כן? קביעה חברתית. אנשים הם כל כך טיפשים. וכיוון שהם כל כך טיפשים, ראוי לגנותם. יש פה הנחת יסוד, כן? זו הנחת יסוד. אנשים כל כך טיפשים. זה דבר אחד. אנשים כך טיפשים. כיחושים. הם לא רק טיפשים, הם גם כיחושים. זאת אומרת, יש פה כבר מדרגה נוספת. זאת אומרת, טיפשים זה במחשבה, כיחושים זה כבר איזשהו מוות נפשי. כן? בקיצור, יש לי עסק פה עם אנשים מתים. כל שכן, הרסניים, שימו לב. הרסניים, בלתי מתחשבים, זה עוד יותר חמור. ואנוכים. קיצור, יש פה הנחות יסוד שעניינם זה בעצם לקעקע את הלגיטימציה של בני אדם, ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, ברמה המוסרית. כל הרמות כאלה, אלה כל איזה טיעונים שיסודם במחשבה, צריך להבין. לא ברגש, במחשבה. כן? צריך להבין שאדם כזה, ככל שהמחשבה שלו יותר משוכללת, יצר הרע יגרום לו להוציא מחקרים שמוכיחים את זה. שמוכיחים את זה. זה כמו שכאשר, אני יודע מה, בבחירות, כן, הליכוד זוכה, יהיה במפה השמאלית כאלה שיגידו, העם טיפש. העם טיפש. הוא לא יודע מה לבחור. כן? העם טיפש. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. וייצאו איזה מחקרים שהעם הוא טיפש. כן?
לא, מישהו שאומר שצריך להחליף את העם.
אני צריך להחליף את העם. זה הביטוי. כן. ושוב, זה לא אמירה סתמי, זה אמירה שהיא נלמדת. היא נלמדת, היא מועמקת, יש לה ראיות, מה?
זה השלב הראשון, להקלות המחשבה. אבל עדיין לא בטוח שהתוצאה יכולה להיות אותה תוצאה.
למה? אם אני עוקר את המחשבה,
אין כך. אם אני עוקר את המחשבה, אני עדיין יכול להקלות המחשבה הנימוקית, אבל אני עדיין נכנס. אני יודע שאני עושה משהו לא טוב, כבר לא ינמק את זה.
כן, זו שאלה באיזה מידה מתברר לי שהמחשבה הזו היא מוטעת. ככל שהאמת, הבירור היותר אמיתי, שהמחשבה הזו היא מוטעת ואין לה בסיס, אז ככה גם המידה ממילא היא תאבד את הרוח. כן? באין חזון היא פרה עם. כן? ברגע שאין את החזון, אין גם את המימד החיצוני. כן? בלא חזון היא פרה עם. והחוכמה זה לברר באמת את ההבל ואת השטות של מחשבה. אז זאת, עד כמה היא שקרית. בכל מובן אגב. מובן ההגיוני הלוגי, מובן המוסרי. כן? זה תלוי בזה. אבל מה שאתה אומר זה נכון. כן? זאת אומרת, הכל תלוי באמת ברמת העמקה. בהבל שבמחשבה, בטעות שבמחשבה, בשקר שבמחשבה. לפי זה תושפע גם המידה. הנחת היסוד היא שברגע שנצליח לעשות את הבירור המחשבתי הזה, המידה תלך ותיעלם מעצמה, או תשתנה התצורה שלה. כן? היא תאבד את התצורה הראשונית שלה, שהיא עוצבה בידי המחשבה הזו, כן? היא תאבד אותה. יכול להיות שהכעס אפילו, כן? הכעס למשל, על ידי שינוי המחשבה, הכעס יופנה למקום אחר, לכיוון חיובי, כן? לכעוס על הרשעה. כן, זה יכול להיות. כן. אבל בכל אופן אנחנו נרגיש באמת איזשהו נביקת רוח חזקה מאוד של המידה הרעה. כן? נרגיש שהיא פחות אוחזת בנו, פחות שולטת בנו, ואנחנו יותר בעלי בחירה לשנות את כיוון חיינו. כך נרגיש. אבל זה תלוי בבירור המחשבתי. כן? איך לא יחס? כיצד הרי להם את חוסר סביעות רצוני אם לא יחס? כן, צו השעה, לא רק צו. כן, צו, מצווה, מצווה גדולה לחוס. אל אנשים כהי מוח, כאלו, כהי חושים, הרסניים, בלתי מחשבים, נחרים, ודאי ודאי, שצו השעה זה לחוס. אם אני לא כועס, אני חוטא. זה האידיאל, זה הדגל. שמע מוזר, וזו אמת. אמרתי, זה תלוי בכל אחד לפי מדרגת השכל שלו. כן, ככל שאדם יותר אופס מבחינה שכלית, הכישרון השכלי שלו יותר נמוך, כך יצר הרע לא יתלבש לו על השכל, אלו יציס בעיקר את היסוד התאווני, בלי היסוד המחשבתי. תאווני, כמו שקראנו לזה, חוטא לתאבון.
וזה יותר גרוע, זה המחשבתי.
כן, ביותר חמור. ביותר חמור. הרשעים החושבים הם הרשעים הכי מסוכנים. הכי מסוכנים.
כן, אבל הכוונה פה לא רשע כמו...
מי?
הכוונה... כל אחד עם התופעה הזאת, של הגינוי הזה.
זה יכול לבוא בלתי... פה זה אנחנו דברים גינוי, יש כל מיני חטאים.
לא,
שאתה
אומר,
רשע
אתה
מתכוון,
לא מישהו קשור לתורה
מצוות. לא, לא קשור, לא.
לא,
רשעים
הכי גדולים, הכוונה כמו
סטלי. כן, שזה נתמך מחשבה. כן, בית המדרש של עשיו. בית המדרש של עשיו זה החטא המחושב. בית המדרש של ישמעאל זה יצרים, פורקן יצרים אדיר, כן? שאין בו מחשבה. הבעיה היא שכאשר עשיו מתחבר לישמעאל, מואב עם הגרים, איך כתוב שמה? כן, ברגע שישמעאל ועשיו מתחברים, זו בעיה. אז התאווה היא מתחמשת מחשבה, כן? יש פעמים שהצד העשיוי לא מצליח לגבור על ישראל, מה הוא עושה? הוא נותן עצות לישמעאל. זה מה שאנחנו רואים היום. החיבור שבין אירופה לבין האסלאם, כן? במלחמה נגד ישראל, כן? היום זה ועידת פריז, שתשתקע מן העולם ויאבד זכרה של ההבל הזה, כן? זה חיבור של עשיו עם ישמעאל, כן? שהם למדים אותם מה לחשוב, את התחבולות, כן? כי היום האסלאם מצד עצמו הוא מאוד גלוי ובוטה, תמיד מצחצח חרבות, כן? מול השמש, אפשר לראות החרבות באמצע מדבר, כן? במרחקים של קילומטרים, כן? אבל ברגע שבא עשיו, הוא מתחיל למד את חוכמת ההסוואה. פושט לפיו לומר שהוא טהור. אם לא יכעס, כיצד אוכל לגרום לי לדעת? אתם רואים פה עכשיו זה גינוי על ילדים, קודם ראינו גינוי על הסביבה, פה זה גינוי על ילדים ובת זוג. כיצד אוכל לגרום לי לדעת לבן זוגי, לחבריי לעבודה, להתחשב, להעריך ולשתף פעולה, אם לא אתפוצץ מכעס בכל פעם שהפגיעו? אתם רואים, פה מקשרים את הכעס עם מחשבה חינוכית. יש פה מחשבה חינוכית, כיצד אגרום, איך אחנך, והמחשבה החינוכית מצדיקה כעס. מה מוזר. על פי שמחשבה חינוכית היא עומד בניגוד גמור לכעס. מחשבה חינוכית אמיתית היא עומד בניגוד גמור לכעס, כי מחשבה חינוכית אמורה להביא אותנו לסבלנות ולהאמין בכוחו של הזולת. מחשבה חינוכית אמיתית ועמוקה אמורה להביא אותנו לסבלנות, לעבודה הדרגתית וכן הלאה, ולימוד זכות. כן? אבל הנה חיבור מוזר, כן? יצור כלאיים, כן? שהכעס מחובר עם מחשבה חינוכית תומכת. מחשבה חינוכית אידיאלית, איך אוכל, להשפיע, לעזור, לקדם, אני כזה טוב, כזה אידיאליסט, כן? איך אני אוכל לעשות את כל הדברים האלו? אם לא יכעס, אם לא ארביץ, אם לא עקה, אם לא אשחט, 6 מיליון. אגב, צריך להבין, כן? בוא רגע נעזוב את היצר הרע, נדבר על האדם. אדם לא יכול לעשות מעשים רעים אם אין לו הצדקה אידיאלית לזה. מכיוון שאדם הוא בעל נשמה, קשה לו, עד בלתי אפשרי, לחטוא סתם כך. הוא חייב להרגיש שגם שהוא חוטא הוא אדם. איך הוא כביכול גונב את דעת נשמתו, את דעת עצמו, כאשר הוא חוטא, הוא נותן ביטוי, כן, לצד החשוב שבו, היינו המחשבה, בתוך החטא. זאת אומרת, ברגע שאני מצליח לקחת המחשבה ולהשתמש בה, כן, כדי לחטוא, להצדיק את החטא במחשבה, אז אני, למרות שחטאתי, אני אדם. אז אני שומע לחטוא. כי באופן טבעי, כשאדם חוטא, הוא מלא רגשי אשמה. כן? הוא מרגיש שזה לא בסדר. הוא חייב להצדיק את החטא, הוא חייב להכשיר את השרץ, אחרת הוא לא יוכל, הוא חייב לגנוב את דעת נשמתו. וזה עושה באמצעות את המחשבה. מה אתה אומר?
הקדוש, אם נכנסה ברוח שטות, נכון? רוח שטות זה כאילו מחשבה שהיא...
בהחלט. אמר, רוח שטות יכול להיות בשתי אופנים. רוח שטות זה יכול להיות, כן? בדרך של החוטאים הנמוכים והשפלים שהם חוטאים לתאבון. ורוח שטות זה יכול להיות גם אדם שחוטא להכיס על ידי עמדת חזון מנוגד לרצונו של הקדוש ברוך. כן? אז רוח שטות יכולה להתפרש בשני אופנים. רוח שטות במובן של נפילה לחטאים גסים ופשוטים, בלי שום נימוק שכלי. רוח שטות במובן של שימוש ברוח. אבל זה רוח שטות, זה מחשבת שטות. לא מחשבת שטות. שתי אופנים זה יכול להיות.
אז זה אומר שהחטא היותר מסוכן, החטא הזה, הוא גם מעיד אבל
על מה?
על הפנימיות הטובה של האדם, שהוא גם פה מבין.
אתה לוקח את זה הלאה, לא מתנגד, לא מתנגד למה שאתה אומר. לא מתנגד, כן, מה שאתה אומר זה דבר מאוד נכון. כן, כשאדם חוטא בנימוקים אידיאליים מחשבתיים, זה מראה על הפוטנציאל של אותו רשע. שאם הוא יחזור בתשובה, זה יהיה דבר גדול מאוד. צודק. נכון? נכון מאוד? אם בבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. יש סיפורים כאלה, כן, של רשעי עולם, כן, שאחרי זה, כן, בצאצאים, בהמשך הדורות, ראינו שם כל מיני תופעות מעניינות מאוד. וזה מאוד נכון. כשאנחנו רואים אדם שהוא חוטא באופקן, ריש לקיש, היה אדם מאוד, לא היה גס ופרי, הוא אדם מאוד מחושב, הוא פעל עם שכל, הוא היה שודד. דווקא בזה ראה, כן, חלך לאורייתא, את כל הכוחות ששימשו לך לעבירה, כן, כמו שאמרנו שהרי ריש לקיש, הוא היה מצדיק את החטאים שלו, בכל מיני נימוקים סוציאליים של חסד ואפליה מתקנת, כן? איך הוא היה מנמק? שכל הוא היה גונב מהעשירים ונותן לעניים.
רובין.
מה?
רובין.
או כמו שקראנו לזה רובין?
רובין
יהוד. כן, הוא היה רובין יהוד. כן, הוא פעל עם כל הכוחות השכליים הנפלאים שלו, שאנחנו רואים אותם אחרי זה מופיעים. כן? בחברותו שלו עם רבי יוחנן, כן? כן? כל הכוחות האלה שימשו לו לדבר עבירה. רבי יוחנן, שהוא ראה אותו, הוא התבונן פנימה, ראה את כל הכוחות הנפלאים שלו, חלחה לאורייתא. כל הכוחות האלו, לאורייתא. אתה יודע איזה בניין שאתה תבנה עם כל הכוחות האלו? כן? תחזיר אותו בתשובה. תחזיר אותו בתשובה. זה בדיוק, מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון. מאוד נכון. כן. זו גם הסיבה שרבי עקיבא ראה חשיבות עצומה להיות נושא כלים של בר כוכבה. הוא ראה את הטיפוס הזה, כן? עוצמתי עם כוחות כאלה אדירים, הוא אמר, כל זה צריך להפנות לתורה. הוא היה נושא כלים שלו. כן? היה נושא כלים שלו, היה קרוב אליו, כן? היה חשוב להשפיע עליו, לכוון אותו. איזה מידה שלו הצלחה, אז הצליח. זה דבר שהוא שנוי מחלוקת, אבל זה הכוונה שלו. אותו דבר עושה הרב קוק עם העלייה השנייה, עלייה השנייה. הרבה מהכתיבה של הרב קוק היא בעצם מכוונת לאוזניהם וליבם של החכמים האלו. אחד העם, ברנר, ברדיצ'בסקי, כן? כל החבורה הזאת, כן? להם בעצם הוא משמיע. הוא פונה לשכל האדיר שלהם, ללקוחות האדירים שלהם, כן? שוב, באיזה מידה הוא הצליח? שאלה. כן. בעצם לא שאלה. לא שאלה ושאלה. אבל, כן. אנחנו לא מודדים את זה, מי חזר שם בתשובה מכל הגוורדיה הזו. אם סופרים, אז רואים שאפילו אחד לא חזר בתשובה, במובן המקובל של המילה. אבל, צריך לדעת לאן נסתכל. כשמחפשים את ההשפעה, לא צריך לחפש את הבשטח הגלוי דווקא. כן, לא צריך לחפש. רק שם. כן. יפה, זה בסדר, יש איזה שאלות, משהו קשה, משהו... בסדר? יפה. חשוב מאוד, צריך לעודד שאלות. אם כן, מחשבה חינוכית כדי להצדיק כעס. בן זוג, אני לא חושב, כן. איך אוכל לגרום לילדיי, לבן זוגי, לחברי לעבודה, להתחשב, להעריך ולשתף פעולה, אם לא את פוצץ מכעס בכל פעם, כן? שיפגעו בי. אין דרך אחרת לחנחם, אלא בכעס, כך אומרת המחשבה, אלא שאתפוצץ, אין דרך אחרת. זו רמאות לא לגנות, זה המסקנה שלו, כן? זו רמאות לא לגנות, שימו לב, הוא הפך את הגנאי, את הגינוי, לאמת. עכשיו הוא גייס את מידת האמת לגינוי. אין לך כבר סניגור גדול מזה. כן, ראינו פה את כל מהלך הסניגוריה לגנאי, עד שהגיע לטופ שבטופ שבטופ, כן? שבשם האמת אני מגנה, בשם האמת אני מתפוצץ מכעס. שם האמת, אני פוצע, אני יורד. מדהים, שם האמת. תראו לאן הוא הגיע, עד לפסגה. מדהים.
זה נשמע גם כן אולי שבהיעדר כוחות התבטא בצורה כזאת, ככה אולי מבין השורות, אני...
עוד פעם, עוד פעם,
היעדר כוחות, זאת אומרת, כאילו, בנמה, שמתאר את פה, הוא לא יודע איך לתת, איך להגיב כלפי איזשהו עוול, כלפי איזשהו משהו שלא בסדר, בלי להתפוצץ מכעס.
לא, לא, הוא מגייס מחשבה. זה נראה כאילו הוא מתפוצץ מכעס, כן? בלי מחשבה. אבל מיתו של דבר, הוא... יש פה מחשבה סמויה, כן? יש פה מחשבה סמויה שהיא ארוגה בתוך הכעס, כן? סמויה. אגב, לא צריך לחשוב יותר, צריך להבין. לא צריך לחשוב. זה לא שעכשיו הוא צריך לעצור רגע, שהוא פותח ספרים, מתחיל, זה לא ככה. זה, הרבה פעמים זה מחשבה שהיא אוטומטית. אוטומטית. איך המחשבה הזו נוצרה? כתוצאה מדברים שאדם קורא, כתוצאה מכל מיני... זה נרקח בדרך, אבל עכשיו זה כבר מוכן. ברגע שמתעורר כוח הכעס, דווקא מיד המחשבה המתאימה לו מזדווגת, כן? נוצר הזיווג את המה הזה, כן? נוצר הזיווג את המה בין המידה לבין המחשבה, ומתחברים ביחד. כן? המחשבה הזו כבר מוכנה, היא מוכנה. איפה אדם רכש אותה, זה כבר שאלה. אבל היא מוכנה. כמו שבדיוק הפוך, שאנחנו באים לעשות מעשה בקדושה. כשאנחנו באים לעשות מעשה בקדושה, אנחנו מצפים שבשעה שאנחנו לומדים, כן, תזדמן לנו מחשבה מתאימה למעשה שבקדושה. אתה לומד תורה. הציפייה היא שכאשר אני יושב ללמוד, כבר תופיע המחשבה הנכונה, למה אני לומד, נכון? אבל מסתבר שבקדושה זה יותר קשה. כן? עד שהמחשבה הזו מתנסחת, עד שהיא מתקבלת על דעתי, עד שהיא מתפתחת יפה, מתגבשת, נתהרת, כן? לוקח זמן. אז בדרך כלל אנחנו יושבים ללמוד בלי שהמחשבה הזו מלווה אותנו. כן? אנחנו מקווים ש... כן? לאט לאט אנחנו נתרגל שאנחנו יושבים ללמוד, תכף מיד המחשבה הזו באה ומזדווגת ללימוד, וביחד הם, כן? ביחד הם יוצרות פה איזה משהו, איזשהו רצון חזק מכונן. אבל בתומה, כן, הדברים האלה הם יותר שכיחים, אני שהמחשבות האלה יותר זמינות, המחסניות, כן, המגזין הזה, המחסניות, כן, של המחשבות הן יותר מוכנות, זה דבר מעניין. פלא, מחשבות יותר זמינות. תמיד אפשר לפתח אותם כמובן, כן, משנת הרשעה. משנת הרשעה, תמיד אפשר לפתח אותה. כן, זה מגיע לרמות של היום לא. לא נפרט את הדברים פה. יותר מדי. אני לא, כן, נמשיך הלאה. אם לא התפוצץ מכאן, בכל פעם שגעו בי. זו רמאות, לא לגנות. וואי, 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 וואי. רמאות, לא לגנות. כן, אני לא צבוע. אני לא צבוע. אני אמיתי. כן, אני גאה בכך שאני דוגרי. אני דוגרי. אני גאה בכך שאני דוגרי. כן, זה הטיפוסים הישירים שפוגעים על כל צד ושל. הוא דוגרי. אני לא יכול להגיד לאדם פרצוף, אני חייב להגיד לו מה אני חושב בפרצוף. לא משנה שהוא פוגע באותו אדם, קבל עם ועדה, מול צופים ומול זה. הוא חייב להגיד לו פרצוף מה חושב. שמע אחי, אתה לא יפה. אתה לא יפה, מה אני אגיד? אתה לא יפה. אבל למה אתה אומר לי זה? זה לא נעים לי. מה אני יכול להגיד לך, סתם להעמיד פנים, מה אני, איזה מנומס אירופאי. לא, אתה לא יפה אחי, אתה לא... אחי, בינינו, אתה לא איזה חכם גדול, זהו, אחי, חכמו. צריך להגיד לך את האמת. לא משנה שאתה פוגע בו, שאתה עולב אותו ברבים, מלבין את פניו הרבים, שזה חייבים איתה. אתה חייב להיות אמיתי. אתה דוגרי. זה מבוסס על תורה מאוד גבוהה. להיות אמיתי. וואי, וואי, להיות אמיתי. להיות אמיתי. איזה שיח שמתקיים עכשיו ככה בימים האחרונים, ככה באחד האמיתיים האלו, שפוגע על ימין ועל שמאל, שאנשים תוקפים אותו, לא מבין למה. כן, ואומר בדיוק את מה שאני חושב. בכל מקרה, אם לא יפרוק את מה שאני מרגיש, פשוט אקבל אולקוס. זה כבר נימוק פיזי. אקבל אולקוס. זאת אומרת, אני דואג לנפשי, אני דואג לרוחי, אני דואג לגופי, מכל הנימוקים האלה גם יחד. אני חייב לחוס. אני חייב להיות דוגר. אני חייב לגנות. כן? מכל כיוון שאתה לא מסתכל על זה, הגינוי הוא הכרחי ברמת הגוף, ברמת הנפש, ברמת הרוח. זה חתיכת מערכה משוכללת. וכאשר הוא ינסה להפסיק לגנות את עצמו, זה מדובר, עכשיו דיברנו על גינוי כלפי אחרים. וכאשר הוא יבקש להפסיק לגנות את עצמו, כן, דיברנו שהגינוי יכול להיות גם כלפי עצמנו, כלפי חוץ, כלפי עצמנו. כאשר הוא ינסה להפסיק לגנות את עצמו, ילחש לו כל פנימי, אותו כל. אבל אתה הרי יודע שאתה לא טוב מספיק. איך אתה יכול להתעלם מהאמירה של חטאתי לנגדי תמיד? איך אתה יכול להתעלם מחשבון הנפש? איך אתה יכול להתעלם מתביעת הנשמה של אשמנו, בגדנו, גזלנו, טפלנו וכו'. איך יכול? זה יסוד מספר אחת. חטאתי לנגדי תמיד. איך אתה יכול? אתה לא טוב מספיק. לא יצאת ידי חובת נשמתך? לא יצאת ידי חובת בוראך? לא יצאת ידי חובת החברה שנמצא? הזוגיות שלך? איך אתה יכול להיות סבלני כלפי עצמך? לא ייתכן דבר כזה. כשאתה שומע את קולה של הנשמה שזועקת בחיל, חטאת, אביד, איך אתה יכול לגנות את עצמך? איך אתה יכול? זאת אומרת, יש פה העמדה, הייתי אומר, יש פה העמדה של, כאילו, של העולם הפנימי הנשמתי, המוחה, אל מול המצב העכשווי שלי. יש פה עמדה בלי תיווך של מידת הרחמים. בלי תיווך. כן? ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, את העולם במידת הדין. ראה שלא יכול לעמוד צירף למידת הרחמים. יש פה העמדה של המציאות אל מול מידת הדין, בלי שום תיווך. מזה נולד הגינוי. מזה נולד הגינוי. אגב, זה הגינוי שבפיהם של מלאכים. כן? אותם עוזה ועזאל, אותם מלאכים שאמרה, לא ייברא. אמרו, לא ייברא העולם. מה אנוש כתזכרנו? בן אדם כתפקדנו. זה אותם המלאכים שהם שיקפו את מידת הדין, שעל פיה אי אפשר לסבול את קיומו של אדם, כולו שוקר, כולו שקר וקטטה. מנקודת המבט של הדין צודקים. מידת הרחמים יוצר את התיווך, כן? מה שנקרא את הסובלנות, כן? שהעולם הפנימי, כן? הוא בעצם יוצר איזשהו מרחב שבתוכו העולם החיצוני מסוגל להתקדם עד עד. הגינוי כלפי עצמנו, המשתלח, הוא נובע בדיוק מהסרת התיווך הזה. הרי אתה יודע שאתה לא בסדר. הרי אתה יודע שאתה לא מספיק טוב. כן? משם זה נובע. אבל אתה יודע שאתה לא מספיק טוב. אתה לא מצליחן, אתה רחוק משלמות. איך תצליח אי פעם להשתפר? כן? איך תצליח? אם לא תמתח על עצמך ביקורת כל הזמן על זה שאתה כל כך נורא. במילים אחרות, איך אתה תוכל להשתפר אם לא תסתכל במראה ותראה את כל הכיעור שלך? כמובן שאחרי שאדם מגנה את עצמו באופן כזה, כבר לא קמה בו רוח כדי להשתפר. כי הדגשה כזו של השלילה, היא מיישת האדם, היא מיישת האדם, כן? היא בעצם מעצימה את חוסר האיזון שיש בין הטוב והרע שבו עצמו. אנחנו לא יכולים להיפגש עם מסה ועם עוצמה והדגשה כזו של רע, כן? אבל פה יש פה ניצול של העמדת הרע, העמדת הרע בצורה כזו, כן? יש פה בעצם שימוש בעמדת הרע כדי לבוא ולומר לאדם, איך תשתפר אם לא תדע כמה אתה רע. אתה תחיה באשליה, אתה תיתה לחשוב שאתה בסדר. אתה חייב לראות את כל הרע, בכל עצמתו, בכל דגשיו, המעשיים, נפשיים, מחשבתיים, כדי שאתה תתפכח. אז אפשר להגיד שהניתוח הצליח, אבל החולה מת. מה מצב הזה? רק נסיים את זה, מי שגדל בית ביקורתי, שימו לב, בית ביקורתי ששם באמת הגינוי, כן, הייתה אמת מידה במהלך הניסיון למתוח את האנשים לקראת משימותיהם, מיטת סדום. מי שגדל בית ביקורתי התקשה במיוחד להיגמל מן ההתמכרות שלו. כן, מכיוון שהוא סבור שעצם ההתמכרות הוא דבר חיוני, כך הוא גדל בבית כזה. כן, דבר חיוני, נורמלי וחיובי. שם בתוך בית ביקורתי יש לנו את כל ההגדים שדיברנו עליהם, זוכרים? כל ההגדים השכליים האלו, שם קיימים ההגדים האלו, כי שם זה המשנה חינוכית של ממש, שאבא יטיף אותה, אמא יטיפה, אבא גיבה את אמא, אמא גיבתה את אבא. ילד כזה הוא גדל אל תוך עולם שלם של הגדים, שאחרי זה הוא יטיל אותם גם לעצמו, הביקורת כלפי עצמו, וגם כלפי הסביבה. אבל זה ניתן לתיקון. צור כאן.